היינו באמצע פסקה זין, באמצע פסקה וב, סליחה. ראינו קודם שהאמונה מתגלה בישראל לפי המדרגה שלהם. ככל שישראל מוכרים יותר בשלמות, כל הבחינות שלהם, הארץ, המקדש, כהונה, המלכות, מתגלית האמונה יותר בשלמות שלה. הקדושה מתגלית בישראל לפי הכלי שעם ישראל מכין לה. והכלי השלם של עם ישראל זה שישראל נמצאים, כמו שראינו גם ברמחל בתפילה של ראש השנה, שמחה לארצך, ששון לעירך, צמיחת קרן לדוד עבדך, עריכת נר לבן ישי משיחך, צדיקים יראו וישמחו. כן, כשיש את כל המדרגות בישראל, אז יש אפשרות שיתקדש שמך השם אלוקינו. ככל שהכלל של ישראל נחלש יותר, הפנימיות, הקדושה, לא מתגלית בשלמות. וכשהקדושה לא מתגלית בשלמות, זה לא רק שהקדושה חסרה, אלא זה משפיע על כל ההופעה של הקודש. הופעה של הקודש, אמרנו שזה במצוות, בלימוד התורה. גם לימוד התורה נעשה במדרגה אחרת. יותר בקטנות, יותר בצמצום. ראינו את זה בנבואה, שבבית שני היו חסרים, הייתה חסרה המלכות של ישראל, כלל ישראל לא הגיע לארץ, ממילא הנבואה לא חזרה לישראל. הנבואה הסתלקה. בית המקדש היה בלי אורים ותומים. כל מיני מדרגות של קודש שהיו בבית ראשון, חסרו בבית שני. וזה קשור עם זה שישראל לא הופיעו בשלמותם. אנחנו רואים את זה גם בתלמוד בבלי, שהגמרא בעצמה אומרת, משום דאטביתו בארה חשוכה, אמריתו מילה דחשוכה. כלומר, התלמוד הבבלי הוא תפיסה יותר מצומצמת של התורה, בגלל שזה נאמר בחוץ לארץ. תורה בחוץ לארץ היא לא במדרגה שלמה. אבל זה לא רק התורה, תורה בוודאי, זה אפילו בלי הדברים של חז"ל. בהיגיון השכלי אנחנו מבינים את זה. היה אחד מהסופרים, לא זוכר אם זה צרפתי או גרמני, שכתב לגויים, אם אתם רוצים לדעת מה שעם ישראל באמת חושב, תנו לו לחזור לארץ ישראל. תנו להם להקים מדינה כדי שהם ידברו בחופשיות. בחוץ לארץ הם לא מדברים בחופשיות. הם לא אומרים את כל האמת. הם אומרים רק חצי אמת. אתם לעולם, כך הוא כותב לגויים, לא תדעו את המחשבות של עם ישראל כשעם ישראל נמצא בגולה. הוא לא מתבטא בשלמות. ממילא, התורה לא בשלמות, גם המצוות לא בשלמות. לא רק מצוות שתלויות בארץ ישראל, כל המצוות. הרמב"ן כותב שכל המצוות בחוץ לארץ הן בחינת זכר. על פי הספרי, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, אף משתהיו גולים, הן הבו זהירים במצוות. הדאוד הכתיב, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שגם כדי שתהיו רגילים בהם כשתחזרו לארץ. אם כך, תפילין בחוץ לארץ, ציצית בחוץ לארץ, שמירת שבת בחוץ לארץ, זה לא אותו דבר כמו ארץ ישראל. לכאורה, אלה מצוות שלא תלויות בארץ. וגם המצוות שלא תלויות בארץ, הן כן תלויות בארץ. כי המצוות שתלויות בארץ, אין להן שום קיום בחוץ לארץ. המצוות שלא תלויות בארץ, הן באופן מדולדל יכולות להיות קיימות גם בחוץ לארץ. לדוגמה, הגמרא ששואלת, הגמרא בקידושין, סוף פרק ראשון, כתוב, יש משנה, כל המצוות התלויות בארץ, נוהגות בארץ ישראל. שואלת הגמרא, מה זה כל המצוות שתלויות בארץ? אילה מעדיכתיב בהם ביאה, כלומר שהתורה אמרה, כי תבוא אל הארץ. אז תפילין, תפילין נוהגים בחוץ לארץ. איך אנחנו יודעים שתפילין נוהגים בחוץ לארץ? כותב רש"י, שמצאנו כמה אמוראים שהניחו תפילין בחוץ לארץ. מה רש"י מביא, לכאורה זה מוזר מאוד הפירוש של רש"י. למה צריך לקיים תפילין בחוץ לארץ? רש"י אומר, אין לנו ראיה לזה. אבל ראינו שהמוראים הניחו תפילין. כך רש"י, נדמה לי דף למד ועד עמוד א'.
בקידושין,
כן.
תפילין, אבל זה פרשות גם שקשורות לארץ ישראל, אז אולי שם יש יותר
צד. אז הגמרא מביאה, בגלל שכתוב, והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לתת לך, ועבדת את העבודה הזאת, ובהמשך, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים, ושמעת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. זה פרשה ראשונה, גם פרשה שנייה, בתפילה, והיה כי הביאך השם, ומסיימת, והיה לאות על ידך. זאת אומרת שהגמרא מבינה שמצוות תפילין שייכת רק לארץ ישראל. אבל בכל זאת היא קיימת גם בחוץ לארץ. זאת אומרת הגמרא שהכוונה היא למצוות שהן תלויות בקרקע, בעבודת האדמה. תפילין זה לא קשור לעבודת האדמה, לכן תפילין לא נקראת מצווה התלויה בארץ. אז הגמרא שואלת, אם ככה, אז למה באמת כתוב והיה כי הביאך השם אל הארץ? אז למה בתפילין כתוב והיה כי תבוא אל הארץ? מה זה קשור לארץ? עונה הגמרא, עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ. כלומר, המעלה של התפילין, נכון שהם לא תלויים בארץ ישראל, לכאורה, אפשר לקיים מצוות תפילין גם בחוץ לארץ, אבל אם תזכה להניח תפילין כמו שצריך, זה יעזור לך להיכנס לארץ ישראל. נמצא שגם המצווה הזאת היא בעצם תלויה בארץ ישראל. כי כל העניין של המצווה כדי להיכנס לארץ. אז אפילו בלי הרמב"ן שכותב שכל המצוות שבחוץ לארץ הם רק זכר, הפשט של דברי הגמרא, שהמצווה הזאת מקבלת את הכוח שלה מארץ ישראל. ולכן יש לה זכות להביא את ישראל לארץ. מכאן אפשר לראות שגם מצוות שלכאורה לא שייכות לארץ ישראל. הרמב"ן מביא ראיה ממצוות שבין אדם לחברו, או בין אדם למקום, והמצוות לכאורה שייכות לטבע, לשכל האנושי, ששייך אפילו אצל גויים. שאלו תלמידיו של רבי אליעזר, עד היכן מצוות כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו וראו מה עשה נוכרי אחד באשקלון ודמה בן נתינה שמו. למה נוכרי עשה, למה הוא מביא להם ראיה מנוכרי? שזאת מצווה שכלית, שבן צריך לכבד את אביו. אביו הביאו לחיי העולם הזה. זה דבר שאפילו בלי תורה צריך להבין את זה. ומה כתוב בתורה? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר נשבע השם. מה זה קשור לארץ ישראל? נמצא שאפילו מצווה כזאת, שהיא שכלית, ושהיא נוהגת אפילו אצל גויים, היא תלויה בארץ ישראל. כלומר, הכוח שלנו, כוח השלמות שלנו, שהוא מתגלה בארץ ישראל, הוא משפיע על כל פרט ופרט. כל פרט מהמצוות שאנחנו שומרים, מקבלים עוצמה, מדרגה, איכות, כשהכלל הוא יותר שלם. מצוות כיבוד אב ואם בארץ ישראל, היא לא מצוות כיבוד אב ואם בחוץ לארץ. למען יאריכון ימיך על האדמה אשר נשבע השם. כלומר, התורה אומרת שלמצווה הזאת יש ערך מיוחד כשאתה גר בארץ ישראל.
הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו מלא לך לך, כן? למה לא אומר לו תפילין, ציצית, שבת, כשרות, צניעות? למה? כי התכלית של כל הקיום המצוות לעשותם לפני השם. אני חושב שזה הפשט בזה.
והכוונה, מה שהרב כאן מסביר, מה שאני מנסה, כן. שהשלמות של ישראל היא מקרינה על כל מצווה ומצווה. והשלמות היא כל העם וכל הארץ. כן. כן, אז נקרא את הדברים בעמוד קוף סמך ג'. הפסקה השלישית מלמעלה. במצוות המקדש וכל התלוי בהם, ובכל המצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצביון של תכונת האורה הרבה מאוד. והם אינן במילואם גם לפי תכונת ההלכה, כי אם כשהאומה עומדת במצבה היותר מלא. אבל אפילו במצוות המעשיות כולם, וגם במצוות שבין אדם לחברו, בכל מעלות המידות הנקשרות בכל דרכי הדת, בכולן האור המלא שורה רק במעמד המלא של האומה, ולפי ירידתה כך האור מתמעט. יש לנו כמה מצוות שרואים ברור שאי אפשר לקיים אותן כשעם ישראל לא בשלמותו. הדבר הברור ביותר, המצוות של המקדש. כשעם ישראל בגלות, או נמצא בארץ בלי שלמות, אין לנו בית מקדש. כשאין בית מקדש, כמה מצוות חסרות לנו? כל סדר קודשים, כל סדר טהרות. שליש מהתורה, באופן ברור ביותר, לא קיים. זאת אומרת שיש לנו היום רק שני שליש מהתורה. זה אפילו כשנמצאים כולנו בארץ ישראל, וכשארץ ישראל כולה בידינו, ואנחנו מקיימים מצוות התלויות בארץ, רק אין לנו בית מקדש, רק דבר אחד. וכבר, זה לא תורה. תורת השם תמימה משיבת נפש. השלמות, הקדושת התורה, כשיש לנו את כל התורה. כאן שליש מהתורה ירד. כל סדר תארות אין לו שום משמעות. אין משמעות לפרה אדומה, אין משמעות לכל מיני תומעה ותארה, אם אין בית מקדש. הכל זה בגלל המקדש, בגלל הקודשים. יש מדיני תומעה, תומעת מקדש וקודשיו. כל הקורבנות, כל הקדושה שלהם, זה בגלל בית המקדש. בית המקדש זה לא רק בית מקדש, וזה לא רק קודשים, זה גם המשפט של ישראל. סנהדרין הייתה יושבת בלשכת הגזית. כשהסנהדרין לא בלשכת הגזית, אין דיני נפשות. אין דיני נפשות, אז אין גם כל הדינים הכלליים של ישראל. אין דין של נביא, כי בשביל נביא צריך להיות סנהדרין גדולה. אין דין של מלכות, כי אין סנהדרין גדולה. אז לא רק קודשים וטהרות חסרים לנו. חסר לנו גם סנהדרין. חסר לנו גם בבא קמא. כן, חסר לנו כל מיני הלכות של כנסות ונפשות ועוד כמה וכמה חלקים מהתורה לא יכולים להתקיים, כי וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, מלמד שהמקום גורם. חז"ל אומרים שאם יצאה סנהדרין וישבה בבית פגי ליד בית המקדש, לא בבית המקדש, שכונה מחוץ להר הבית, כבר אין דיני נפשות. אין דין זקן ממרא. אין דין של מלכות. כל מיני דינים כוללים את ישראל, נעלמים, מתבטלים. אז במצוות המקדש ברור שאנחנו רואים את זה. אפשר לומר, יש לנו במקום בית מקדש, יש לנו בית כנסת. אפשר להשוות בית כנסת לבית מקדש. איך היה נראה עם ישראל כשהיה בית מקדש? ברוך השם שיש לנו בתי כנסת. בתי כנסת עוזרים לנו הרבה מאוד. בזכותם אנחנו מתרכזים מדי שבת, שומעים את כל התורה, פעם בשנה גומרים את כל התורה, כל יהודי ויהודי שומע את כל התורה מתחילתה ועד סופה. אנחנו מתרכזים ביחד, יכולים לומר קדושה, ברכת כהנים. ברכת כהנים, מדרגה מאוד גבוהה, אבל זה ברכת כהנים של בית המקדש. איזה הבדל? בבית המקדש היו מברכים בשם המפורש. מחוץ למקדש אנחנו מברכים, אבל זה לא אותו דבר. כמה מצוות שאנחנו יכולים לקיים, שאנחנו מקיימים גם מחוץ למקדש, גם בבית כנסת, גם סדרים של תפילה ועבודה, זה קצת נקרא עבודה. מה המצווה בבית המקדש? זה לא רק להקריב קורבנות, גם להתפלל. כתוב שאדם שנכנס לבית המקדש ביאה רקנית חייב מלכות. כן, אסור להיכנס לבית המקדש סתם. הוא נכנס לבית המקדש להסתכל על היופי. בית מקדש זה מקום של עבודת השם. אלא אם כן נכנס או להקריב קורבן או להתפלל. ביתי בית תפילה יקרא לכל עמים. בית המקדש זה לא רק להקריב קורבנות, זה גם להתפלל. אז כך שבית הכנסת הוא קצת משמש לנו איזה המשך. גם בבית הכנסת אנחנו מתפללים. כמו שבבית המקדש היו מתפללים, כמו שאומר שלמה המלך, שאתה תשמע מן השמיים, מן המקום, מן המקום הזה, שכל מי שיבוא, כל איש, כל אשר ידע את נגעי לבבו, כל אחד על כל הצרות שלו, יבוא אל המקום הזה, יתפלל, שלמה המלך מבקש מריבונו של עולם שהתפילה תתקבל. מהמקום הזה, המקום של בית המקדש הוא גם המקום של התפילה. כל תפילה עולה לשמיים בזכות בית המקדש. אז יש לנו תפילות. יש לנו גם עכשיו תפילות. ואנחנו מכוונים מול בית המקדש. מכוונים, כל יהודי מכוון את פניו מול בית המקדש. מי שבירושלים מכוון מול בית המקדש וכך הוא מתפלל. אפשר להגיד שזה כמו תפילה בבית המקדש. איזה פער עצום. זה הכל בלית ברירה. אנחנו מרחוק נמצאים, אבל אין מה להשוות בכלל. ירדנו אלפי קומות. אור החיים הקדוש כותב על אדם הראשון, על העונש של אדם הראשון. השם אמר לו שביום אכולך ממנו, שהוא ימות, מות ימות. ולא ראינו שאדם הראשון מת. אז יש כאלה שמבארים שהיום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, אז הוא העריך זמן עד 930 שנה. אור החיים כותב שהמדרגה של האדם שירדה מגן עדן לעולם הזה, זה נקרא מוות. מה זה מוות? הגוף גם לא, כשהנפש יוצאת, הגוף לא מת לגמרי. רואים עדיין את הצורה, הוא לא מיד חוזר לאפר, אבל כשאין נשמה זה מוות. כשאדם יורד מהמדרגה שלו, יורד לשפל גדול מאוד, זה מוות. 4 חשובים כמת. סומה, אני, ועוד יש רשימה. למה סומה חשוב כמת? לכאורה, הגוף שלו חי, הוא אוכל, שותה, מדבר, אבל כשאין לו קשר עם העולם, והוא לא יכול להשפיע על העולם, אז הוא חשוב כמת. אני, שהוא נצרך לבריאות, לא יכול להשפיע על אחרים, יש הוא בבחינה של מת. אם כך, כשאין לנו בית מקדש, אז זה לא שחסרה לנו מצווה אחת, אלא אנחנו בלי נשמה. עם ישראל, חלילה, עם מת בלי בית המקדש. כך מובא בספר הכוזרי. אם כן, היום אתם בלי נשמה. הוא אומר לו, נכון. כשהשכינה לא בתוכנו, אנחנו כמו מתים. זאת הסיבה שנהגו בתשעה באב ללכת ליד בית הקברות, כותב המשנה ברורה, לומר אנחנו חשובים כמתים. לקרוא לקדוש ברוך הוא, תראה מה שקרה איתנו. אנחנו כעת כמו המתים האלה. הם מתים באופן פרטי ואנחנו מתים באופן כללי. בלי בית מקדש, איך אנחנו יכולים לחיות? בלי קשר עם ריבונו של עולם, בלי שכינה ששורה בתוכנו. לזה אפשר לקרוא חיים, אלה החיים של עם ישראל. כשחרב בית המקדש, כתוב שרבן יוחנן בן זכאי אמר שהיה ראוי שלא נישא נשים ולא נוליד בנים ולא ייוולדו בנות וישראל יחלה מאליו, כי החיים שלנו הם לא חיים. זה לא חיים ככה. אבל מה נעשה? הקדוש ברוך הוא גזר עלינו, אנחנו בעל כורחנו חיים. לקרוא לזה חיים לעומת מה שהיה קודם. האדם לפני זה כל החיים שלו היו מסביב לבית המקדש. 3 פעמים בשנה. כל קורבן תודה, כל נס שהיה לו, כל אישה שיולדת, כל צער שיש לו. מעשר שני, הוא עולה לירושלים. ביקורים לירושלים. איך נראים החיים לירושלים? כשהיינו כולנו מסביב לבית המקדש. כל החיים, כל פסח, כמה זמן היו מתכוננים לפני זה? וכשאדם היה עולה לירושלים, הוא גם רואה את המקדש, רואה את המלך, רואה את הכהן הגדול, כהנים בעבודתם, הוא רואה את הסנהדרין, הוא רואה את כל אנשי ירושלים, היה חוזר אדם אחר לגמרי. בלי זה, איך נראים החיים? קראתי בספר של הבן של הנציב, מאיר מברלין, מספר שהוא היה רגיל בבית של הנציב, נציב נבולוז'ין, גדול העולם, היה רגיל אצלו בליל הסדר, שהיו בערך 200 תלמידי חכמים יושבים אצלו בליל הסדר. ורוב הלילה הוא מדבר דברי תורה, הוא מדבר לבד, ולפעמים קצת שואלים שאלות. וליל הסדר זה היה לילה של לימוד עצום, בצורה מבריקה ונהדרת. אחר כך הוא ראה, אחרי שאביו נפטר, הוא היה בליל סדר אצל אחרים. הוא אמר, זה לא ליל סדר. ליל סדר זה לאכול מצות ולשתות יין. זה הכל. הרגיש, זה לא ליל הסדר. לעומת המדרגה הגבוהה שהוא זכה לקודם, זה כאילו לא חיים. כשיורדים ממדרגה למדרגה, ממדרגה גבוהה למדרגה נמוכה, זה שפל כזה, זה לא חיים. זה לא רק שהפסדנו מדרגה אחת. אדם יש לו 10 ילדים, וחס ושלום ילד אחד נפטר. אז יש לו עוד 9 ילדים. זה עולם אחר לגמרי. זה הייתה כאלמנה, כתוב. זה כמו אישה בלי בעלה. אין לה כלום. קודם היה לה בעל מלך, כולם היו באים ומכבדים ונמצאים שם, והבית תמיד בית של מלכות, וכעת אין כלום, היא נמצאת לבד. אפשר להגיד רק בעלה חסר לה, רק בעלה חסר לה, אין לה חיים, אין בכלל מה להחלוט. זה מה שאומר הפסוק, הייתה כאלמנה. זה לא שחסר לנו רק בית מקדש, חסר הכל, הכל נראה אחרת. לכאורה זה רק המצוות של המקדש, אבל הכל חסר. כל העולם שלנו השתנה. אחרי שהתרגלנו אלפי שנים בלי בית מקדש, נדמה לנו שזה בסדר, אנחנו חיים טוב. אולי, יכול להיות, שהיה לנו קצת יותר בתי מדרשות, בתי כנסיות, קצת יותר צרכים חומריים, אז כבר היינו מסתפקים בזה. וגם בלי בית מקדש. מי שמבין מה זה חורבן בית המקדש, יודע שזה כמו למות. כאילו אנחנו חיים בדיעבד. כאילו יש המשך של חיים. אין בכלל מה להשוות. מקדש מלך, עיר מלוכה, הזאת מסוס לכל הארץ, יפה נוף, אלוקים בקרבה בל תמות. אדם יודע שהוא בא לירושלים, הוא בא להיפגש עם אלוקים. הוא רואה את הניסים, הוא רואה עומדים צפופים, משתחווים רווחים, הוא רואה את האש עולה מן המזבח, והאש מהשמיים יורדת למזבח. הוא רואה את עמודי ענן, הוא רואה את הכל. הוא רואה שיש אלוקים בישראל. מה אנחנו רואים היום? לכאורה גם יש השגחה אלוקית, אבל איך אפשר להשוות את זה? כן.
איך אפשר להתחבר לדבר הזה? אנחנו מאוד רחוקים מהדבר הזה. יש לנו חיים. איך אפשר להבין שאנחנו
בעצם עושים לגמרי? כשלומדים הרבה תורה, הגמרא אומרת, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם, שמי שעוסק בתורה, אז כאילו יקריב קורבן עולה, כאילו יקריב קורבן חטאת, כשאתה לומד על העולה, ואתה לומד את כל הפרטים, ופתאום אתה משווה, איפה כאן קורבן העולה? קורבן חטאת. אתה לומד על פיגול, אתה לומד על טהרות, אתה לומד על טומאת אוהלות, טומאת כלים, אתה לומד על כל הדינים האלה, ואתה חוזר לחיים, איפה אתה רואה את כל אלה? אתה מבין כמה שזה חסר. כמו שאם אתה לומד על תפילין, וחלילה אתה לא יכול להניח תפילין מאיזה סיבה, אז ככל שאתה לומד יותר, אתה יותר מרגיש את זה. כן? אז הלימוד בעצמו, הוא מקרב אותנו לרוח של בית המקדש, להבנה של הדברים, ממילא להרגשה של החיסרון, וממילא גם לזכות שזה ייבנה. אם אתה לומד, אם אתה לומד טוב ורואה תמונות ומתחבר לדינים, אתה לומד את הרמב״ם ללכות מקדש וקודשה וללכות בית הבחירה וכל מה שכתוב שם, אתה מתחבר את זה מאוד. תלמד זבחים, מנחות, ערכים, בכורות, תמיד, מידות. אחרי שתלמד את זה, וזה ייקח לך כמה שנים, אז זה ימלא אותך.
אבל עדיין, זה מה שהוא אומר, שכאילו, אנחנו
צריכים
להיות מאוד 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 מאוד
אחד הרבנים אמר שכאילו חתונה אי אפשר להנציח, זה חיים, חיים כאילו שום תמונה, שום דבר לא יכול להראות חיים, בית מקדש כאילו זה אי אפשר, אתה לא יכול לדמיין בלי, זה משהו אחר שאתה בכלל לא מכיר, זה מדרגה אחרת, זה כמו שמישהו עכשיו ינסה לדמיין איך הוא במדרגה עליונה, הוא לא מכיר את זה בכלל, אנחנו שפלים בשביל להכיר את המדרגה הזאת, איך באמת כן
צריך להבין, מאיפה בא בית המקדש? בית המקדש זה כלי שריבונו של עולם נתן לנו כדי שנוכל לגלות את ההשגחה האלוקית, את הקדושה האלוקית שנמצאת בעולם. כשאתה לומד על הקדושה האלוקית, אתה לומד ספרי אמונה, ואתה מבין שצריך לראות את זה, זה צריך להיפגש עם זה. כמו שהיינו צמאים לשני לוחות הברית, חיכו שם 40 יום לקבל את שני לוחות הברית, כי ידעו שאת המעמד הזה אנחנו צריכים אחר כך להשאיר בתוכנו, וזה על ידי שני לוחות הברית שיהיו בתוכנו. וכל המסגרת של בית המקדש, עם הקורבנות, עם הכל, זה מסביב לקודש הקודשים ולשני לוחות הברית. וכשאתה חי את הדברים האלה, בריכוז הפנימי הגבוה שלהם, אז יש לך בית מקדש. כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ככל שאתה יותר מחובר לאלוקות, אז יש הרמב"ן, יש אחרים שכותבים שצדיקים גדולים, השכינה בבית שלהם כמו שהייתה בבית המקדש. אז אפשר קצת להיפגש עם זה בעולם הזה, על ידי מילוי עצום בתורה.
אני מבין
שבמשל,
זה גם
נובע
תורת
הנסתר,
לא רק...
נכון, תורה שלמה, תורה שלמה. כל התורה שבנגלה, וגם הרבה מאוד תורה של האמונה, של הפנימיות. סליחה. הפרטים הם ענפים של המציאות השלמה. כל שהאדם יותר שלם, אז הוא יותר נזקק לחושים, לידיים, לכלי עבודה, לכלי המלאכה, להוציא את השלמות. מתוך שהרושם של הציור נמצא בתוך המוח, יש צורך שהידיים יסרטטו את אותו ציור שנמצא בראש. אבל אם זה לא נמצא בראש, אז זה שיש ידיים זה כלום. גם בית המקדש הוא לא נחרב בגלל שהגויים החריבו, אלא בגלל שהסתלקה השכינה, כשהמדרגה הרוחנית נחלשה. ולא יתאמרו עוד את מקדשי בתוכם, ביחזקאל. שהשם הוציא את השכינה, ככה מתואר ביחזקאל, כך בסוף ראש השנה. עשר גלויות גלתה שכינה. עובדים את זה מפסוקים בחזקאל. אז אחרי שהשכינה הסתלקה, נחרב גם בית המקדש. בית מקדש בלי השראת שכינה זה לא בית מקדש. אז זה לא הבית ולא רק הצורה, אלא קודם כל האמונה. וגדלות האמונה. אחרי זה, מתוך זה, כשיש נשמה, יש גם גוף. אז הגוף שמחובר לנשמה הוא גוף מלא חיים, מלא בריאות. מלא פעילות, עשייה. רואים גוף שנשמה מהירה אותו, אז כל מילה שהוא מדבר היא מילה של קודש. כל עשייה שלו, הליכה שלו. אברהם אבינו, בגלל הגדלות שלו, אז הליכה שלו כן, הייתה כובשת את ארץ ישראל. יש במדרש עוג מלך הבשן, שהוא היה... מהלך שלו שלוש פרסאות, ואברהם אבינו תומנו בכף ידו. הכוונה שהמדרגה הרוחנית שהיד של אברהם אבינו כוללת את עוג מלך הבשן בגדלות.
זה
סוגי הדימויות
להבנת מה זה
בית מקדש,
זה מה שמשול.
אז צריך להבין לא רק את הפרטים, לא רק את הפרטים ולא רק את המעשים של בית המקדש, אלא את הקדושה האלוקית שמתגלית בבית המקדש. ככל שמבינים את זה יותר, מבינים איזה גדלות הייתה שם, זה שופך אור על כל הבניין ועל כל המעשים ועל כל מה ששייך לזה. במצוות המקדש וכל התלוי בהם ובכל המצוות התלויות בארץ בכלל. מצוות שתלויות במקדש בצורה ברורה, גם במצוות שתלויות בארץ. שמיטה, יובל, תרומות, מעשרות. ניכר שינוי הצביון של תכונת ההוראה הרבה מאוד. אנחנו רואים היום שאין לנו יובל. אין יובל, אין דיני עבדים. אין עבד עברי נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. אין בתי ערי חומה. אין חזרת קרקעות. הרבה מאוד מצוות לא מתקיימות, הרבה מאוד הלכות לא מתקיימות כשהארץ לא בשלמות, כשעם ישראל לא כולו בארץ, לא מסודר בשבטים. אז זה לא רק המקדש, זה גם צדדים אחרים, קדושת הארץ לא מתגלית בשלמות. כיוון שגלו ישראל ממקומם, בטלה קדושת בתי ערי חומה, בטלה קדושת הארץ. אז זה עוד דבר שגם חסר לנו. הכיבוש של הגויים ביטל את קדושת הארץ, חורבן המקדש ביטל את קדושת העבודה, קדושת הקורבנות. ובאו בו פריצים וחיללו, כיוון שבאו בו פריצים, נתחלל המקדש, נתחלל כל מה שהיה שם. הגמרא מביאה שביקשו לאסור כל כסף וזהב שבעולם מפני כספה וזהבה של ירושלים. הרי שירושלים נחרבה, והכסף והזהב שהיה במקדש נתפזר בכל העולם, אז רצו לאסור את כל הכסף והזהב שבעולם בגלל תערובת של קודש בחול. אז כעת כל החול יש בו תערובת של קודש, אולי אנחנו נהנים מקודש, קודש אסור בהנאה. עד שמצאו לו מקרא, ובו פריצים וחיללו, מצאו מקרא שהפריצים, כלומר הגויים שנכנסו לבית המקדש חיללו, אז כיוון שהם כבשו את ירושלים, נתחללה קדושת כלי המקדש. ומכאן שהכסף והזהב שבעולם כעת הוא כסף של חול ולא של קודש. ומכאן שירדה מדרגת הקדושה שהייתה בחומר. קודם הייתה קדושה בכסף, בזהב. אם אדם מפריש תרומות מעשרות בבית ויש לו כסף של מעשר שני, יש לו מטבע של מעשר שני, והמטבע הזה הוא לא מסומן, התערב עם שאר מטבעות, יש בעיה כעת להשתמש במטבעות, כי כל המטבעות שלו הן בתערובת של מטבע של קודש. אי אפשר להשתמש במטבעות, מה עושים? צריך לקחת או מטבע אחרת, או אוכל, לומר כל כסף מעשר שני שיש לי במקום שיש לי בכל מקום שהוא, יהיה מחולל על המטבע הזאת או על כף סוכר, בדרך כלל אנחנו עושים את זה עם כף סוכר, ואחר כך שוטפים את זה בקיור, שלא ייהנו מזה. ואז אפשר להכין מטבע חדשה. אבל לא פשוט, יש תערובת של קודש בתוך חיים של חול, היא מקשה גם על החיים של החול. בזמן שהיה המקדש קיים, בזמן שהארץ הייתה בשלמות, היו לנו המון מצוות של קודש שהיום לא קיימות. יש היום הרבה בתי כנסת שנוהגים לאכול שם. סעודה שלישית, אזכרות, כיבודים, קידושים בתוך בית הכנסת. ויש שמלמדים זכות שאפשר לאכול בתוך בית הכנסת, כי כיוון שהיום כולם נוהגים כך, אז בעצם הקדישו את זה על תנאי. כי בתוך בית כנסת, על פי ההלכה, אסור לאכול. אסור לאכול בבתי כנסיות, ומותר לשתות רק בשעת דחק, אבל אכילה אסורה לגמרי. אז איך אוכלים? אז התירוץ לזה שהיום זה בתי כנסיות על תנאי. אם זה בית כנסת על תנאי, זאת אומרת שזה לא, בעצם זה לא בית כנסת. אז הרוויחו את זה שיכולים לאכול, והפסידו שכל התפילות הם לא מתפללים בבית כנסת. לכאורה זה נראה רווח, אבל זה הפסד גדול. במקום להתפלל בבית כנסת, מקום שהקדוש ברוך הוא מצוי, תפילה בבית כנסת היא מעלה מאוד מאוד גדולה. כעת הפקענו את זה מבית כנסת, כי אנחנו צריכים לאכול סעודה שלישית. אין לנו איפה לאכול, אנחנו צריכים לאכול אזכרה, וצריך לברך על, על מזונות ועל איזה דברים. בגלל זה הפסדנו את בית הכנסת. יש כאלה שמסתכלים שבית כנסת זה רק בגלל התפילה בציבור. אז מוצאי שבת, לפעמים יש שכונות חרדיות, מה, הלכו עד בית הכנסת, יורדים ללובי, מתפללים שם. זה בסדר, זה תפילה בציבור, אבל זה לא תפילה בבית כנסת. זה לא מעלה. חז"ל אומרים שיש מעלה מיוחדת של תפילה בבית כנסת. זה לא אותו דבר. בית שנבנה לשם בית כנסת זה בית קדוש. זה בית שיש בו אווירה אחרת. הוא משפיע. התפילה היא נראית אחרת. זה לא רק התפילה. זה תפילה במקום קדוש. בתי כנסיות בארץ ישראל אסור לעקור אותם ממקומם, אין להם פדיון. הם בתי כנסת שהאדמה שלהם קדושה. יש תשובה בבן איש חי שאם הייתה מנורה בצד מזרח ורוצים להעביר אותה לצד מערב, אסור להעביר אותה. היא הייתה יותר קרובה לארון הקודש, היא קנתה את מקומה. אדם שישב במקום יותר קרוב לארון קודש ורוצים להעביר אותו, הוא יכול לבוא על זה בדין. בית כנסת זה קדושה, זה מציאות, זה לא טקס, זה לא הצגה. וכשמחליפים, שהרבה, שחתונות מתפללים בחתונה, זה לא אותו דבר, זה לא במקום תפילה בבית כנסת. נכון, זה תפילה בציבור, אפשר להגיד שם קדיש וקדושה וברכו מצוין, אבל זה לא בית כנסת, זה לא אותו דבר. התפילה ירדה המון המון במעלה שלה. כשאין ברירה, נכון, אנחנו לפעמים מתפללים אפילו ברחוב. אין ברירה, לפעמים יש מצבים שאין ברירה, אנחנו תקועים, באנו בשביל מצוות החופה, אין ברירה. אבל אם יש ברירה ויש אפשרות, אני ממילא מגיע מאוחר, אני לא אתפלל בחופה. אני לא אתפלל באולם, יש בית כנסת, למה להתפלל באולם? אני יכול להתפלל בבית כנסת, צריך להתפלל בבית כנסת. זה נראה כאילו שיש צורה של חיים, צורה של חיים, של קודש. במקום שהוא לא קדוש על פי ההלכה, זה לא אותו דבר. יהודים בחוץ לארץ יכולים ללמוד תורה, זה לא אותה תורה. תפילה בחוץ לארץ זה לא תפילה של ארץ ישראל. ברכה בחוץ לארץ, ברכת המזון בחוץ לארץ, זה לא אותה ברכה. כל מה שאפשר. אדם טס מחוץ לארץ לארץ ישראל, והוא יודע שיש עוד זמן, כשהוא יגיע לארץ, יוכל להתפלל, שיתפלל כאן, שלא יתפלל שם. כן. רק תגביר את הכל כדי שכולם יוכלו לשמוע. אני
מבין שמה שאתה אמרת
אם זה בית כנסת על תנאי, אז יש גם שאלה שאסור לאכול לפני ארון קודש, לפני ספר תורה. בלי קשר, אפילו אם יש לך ספר תורה בבית, אסור לאכול לפני ספר תורה. הרמב"ם כותב בהלכות ספר תורה, שבמקום שספר תורה נמצא, כל הקדושה של שני לוחות הברית נמצאת שם. לא יפשוט רגליו, ולא יאכל, ולא ישתה, ולא ישחק. זה אפילו בבית, אם יש לך ספר תורה. קל וחומר, אם זה נמצא במקום מיוחד לו. לכן, אם זה נמצא בבית כנסת, חוץ מהאיסור לאכול בבית כנסת, יש איסור לאכול בפני ספר תורה. אז אם המקום הוא לא מוקדש בתור בית כנסת, עדיין נשאר הבעיה של הספר תורה. על זה פורסים שתי מחיצות, וזה פתרנו את הבעיה של הספר תורה. אבל בית כנסת זה לא בית כנסת. ברגע שהתננו מההתחלה שפה מותר לאכול, זאת אומרת שזה לא בית כנסת. כאן, האולם של הישיבה, זה יותר קדוש מבית כנסת, זה בית מדרש. זה עוד יותר קדוש.
ברוך, אני מבקש את משהו, אני יודע לך קצת, כאילו, תנו גם לישיבה בעצם.
כן, כן, כשיש גם ארון וגם פרוכת, זה עוד מחוצה.
אז אין בעצם צורך להסתיר.
אין צורך להסתיר, אבל אסור לאכול בבית מדרש. מותר רק לאלה שלומדים כל היום, כי כתוב בית מדרש, חזן אומר שזה ברבנן. למישהו לא מבית המדרש, לא מהישיבה, שנכנס פנימה, אסור לאכול. אבל למישהו שהוא בישיבה יום-יום, מבוקר עד ערב, מותר לו לאכול. מותר לו לאכול, מותר לו לישון, מותר לו זה, זה הבית שלו. אבל לכל מישהו זר שנכנס עם מחלקים הוגיות או משהו כזה, מישהו לא מהישיבה, אסור לאכול.
ורבק של זר, הוא לא מבקש בית כנסת, הוא מבקש בית מדרש. סליחה, הוא מבקש
בית כנסת.
מה
אנחנו
עושים
לא
מדרש,
לא מבקש בית כנסת, הוא סעודה. אמרתי שאם בית כנסת הוקדש כבית כנסת, אסור לאכול. אם לא הקדישו את זה, לעשו את זה על תנאי, אפשר. בבית כנסת אצלנו, בבת ים, אני לא נותן לאכול, לא לעשות שום קידוש, שום דבר.
גם הבדלה לא עושים?
הבדלה, כן. כי זה מצווה. כמו גם שאפשר לעשות חופה וקידוש בברית מילה, אם זה חל בשבת, כן. אבל את האוכל בחוץ. שום דבר לא אוכלים בפיר.
זה המצווה עצמה, כי...
כן. כמובן שלא עושים מצוות עם עבירות ולא דורכים על אף אחד בשביל להגיע למדרגה יותר גבוהה, אבל כן יש מעלה בקרבה אל הקודש. הרשב"ם כותב בבא בתרא שחילקו את ארץ ישראל לפי שהעריכו בשומה, אז הוא כותב מה היה ערך של כל מקום. כל מקום שיותר קרוב לירושלים שווה יותר מאשר מקום אחר. לא העריכו את זה בגלל הגובה, בגלל הטיב של האדמה, אלא בזכות הקרבה לירושלים.
כן. בעזרה אכלו. הכהנים אכלו.
מה אכלו?
קודשי קודשים.
בגלל שזאת המצווה. אבל חולין להכניס לעזרה זה איסור.
בית הכנסת...
זה חולין. אכילה של חול זה חולין.
אז בית הכנסת הוא גם לא כמו עזרה.
אם היה שם קודשים, כן. אבל לא אוכלים שם קודשים. זה אכילה של חולין.
קדים לשם שם. מסיבת מצווה.
בחוץ. כן.
אבל
אי אפשר לאכול, אני מגיע לבית כנסת, אתה נעשה
ללמוד, ואני אכול. אני לא יכול להתחיל, תתחיל ללמוד, ואז
אני אכול את בית מדרש. מה
זה מבחינתך? אתה קובע? ואז אני
אוכל ולומד, כאילו. אם אתה קבוע שם, שאתה יום-יום נמצא שם ולומד שם, אפשר. אבל אם זה רק פעם שאתה מגיע לשם, אז זה לא הופך לבית מדרש. טוב, נצא מזה. למדנו על קדושת הארץ, קדושת המקדש, קדושת המקום, שמשפיעה על כל מה שנעשה שם. כל מה שנעשה שם מושפע מקדושת המקום. הזכרנו שלבית המקדש אסור להיכנס אם לא לצורך קורבן. אסור להיכנס סתם. אדם רוצה להיכנס, לראות, לשמוע את השירה של הלוויים. לראות איך הכהנים מקריבים. אסור להיכנס. זה נקרא ביאה ריקנית. אם אתה נכנס, אתה צריך או להקריב קורבן או להתפלל. דרך אגב, אתה יכול גם לשמוע את הלוויים, לראות את הכהנים, אבל לא נכנסים סתם. בית המקדש זה לא מוזיאון. זה לא מקום להסתכל עליו. אותו דבר כותב בעל ספר חסידים, זה מובא בסדר חמד, שגם לבית כנסת אסור להיכנס אם לא לתפילה. ולכן הוא כותב שמי שמדבר דברים בטלים בבית כנסת, חייב לצום על זה. כי זה כמו שהוא חילל את המקום. מבהיל. לצום 40 יום, מי שמדבר דברים בטלים בבית כנסת. לא נעשה את זה, אבל להיזהר מאוד בדברים בטלים. להבין.
לא עדיף שזה...
שזה לא יהיה בית כנסת.
כן, זה מחתית
אחרי. הייתה פעם עצה שהיה מישהו ברבנות שהציע דבר כזה, וזה זעזע את כולם. שעדיף לא לסדר חופה וקידושין ללא דתיים, כי אולי הם נכשלים באשת איש. אז עדיף שעם ישראל יהיה בלי קדושה. זה הכי טוב. עדיף שכולנו נחיה בחוץ לארץ. אין איסורים, אין בעיות. אמרתי פעם למישהו, להיות אבן יותר קל מלהיות בן אדם. האבן לא מקבלת שפעת, לא מודאגת ממס הכנסה, אין לה מילואים, הכל קל. ככל שאתה יותר קדוש, אתה מלא חובות, אתה מלא זהירויות. זה מעלה. זה לא, לא, לא צריך לוותר על המעלות בגלל קשיים. צריך להשתדל יותר. לא כתוב אין לו חלק, צריך לדייק, כתוב מראה כאילו אין לו. כן. זה מראה שאדם מעיז לדבר בבית כנסת, הוא מראה שהוא מזלזל. אבל זה לא שבאמת אין לו חלק, יהודי אין לו חלק באלוקי ישראל, יש דבר כזה. כן. אומר כאן הרב, במצוות המקדש, מצוות המקדוש, בכל התלויות, בכל המצוות הבאות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצביון של תכונת ההורה הרבה מאוד, והן אינם במילואם גם לפי תכונת ההלכה, כי אם כשהאומה עומדת במצבה היותר מלא, כהנים בעבודתם, ישראל לוים בדוכנם, ישראל במעמדם, אבל אפילו במצוות המעשיות כולם, וגם במצוות שבין אדם לחברו, בכל מעלות המידות הנקשרות, בכל דרכי הדת, בכולם האור המלא שורה רק במעמד המלא של האומה. גם במצוות המעשיות, גם הלוואה בין אדם לחברו. הזכרתי קודם כיבוד אבאים. כל מיני מצוות שיש בין אדם לחברו, גם המצוות האלה מושפעות מאוד מהמדרגה של האדם, מהמדרגה של ישראל. לדוגמה, אנחנו יודעים שאדם שמזיק אדם היה בחמישה מיני נזיקים. נזק, צער, פיקוי, שבט, בושת. אז כל מי שמבייש אדם היה בבושת. אבל אומרת המשנה בבבא קמא, בושת הכל לפי המבייש והמתבייש. אדם גדול שירק על אדם קטן משלם פחות מאשר אדם קטן שירק על אדם גדול. כולם בני אדם, זה אותו דבר, לא נכון. אדם גדול מתבייש הרבה יותר. אדם קטן לא כל כך מתבייש. קוראים לו כל מיני מילים, הוא רגיל שככה שפת הדיבור. הרב שלמה קלוגר, אחד מחריפים הגדולים של גאוני גליציה, היה בלונדון ונתן שם דרשה לפני בעלי בתים. אז הוא שמע אחר כך ששני בעלי בתים מתלחשים שהרב הזה הוא קלוגר ממזר. הוא ממזר גדול. הם רצו להגיד ככה מדברים על זה שהוא חריף. אז הוא אמר שהתואר הכבוד של הקלוגר ממזר שלהם זה יותר ממה שקוראים לי בעיר שלי הרב הגאון. כי פה הם מתייחסים ברצינות. אז לפעמים אנחנו שומעים איזה כינויים של בני אדם, אנחנו רגילים בכינויים האלה, לא מתרשמים מזה. מישהו קורא לשני טיפש, כל מיני מילים, לא מתרשמים מזה. אבל שלאדם גדול יגידו מילה כזאת, שלאדם גדול ישתמשו במילה של אלבון, זה לא עולה על הדעת. אדם גדול, האלבון שלו הרבה יותר קשה, הוא רגיש יותר. ככל שאדם יותר גדול, הוא יותר רגיש. אז אפילו שזה דיני נזיקין, ולכאורה דיני נזיקין זה כולם אותו דבר, בכל זאת יש הבדל, הכל לפי המבייש והמתבייש. אז אם אנחנו במדרגה יותר גבוהה, גם הבן אדם לחברו שלנו יותר גבוה. אנחנו יותר נמוכים, אותו דבר, כן.
זה מבייש אותו מצד עצמו, שהוא מבייש או מצד הסביבה שרואה אותו שמבחינתה?
או גם אדם גדול, אדם גדול הוא לא רגיל לשמוע מילים כאלה.
אדם גדול הוא לא האדם שזה
הוא יכול לספוג, אבל הוא קשה לו לסבול את זה. אני זוכר, הייתי בישיבה, בישיבת הסדר, והתגייסתי לצבא, ולא הייתי רגיל לשמוע ניבול פה. וכשדיברו בניבול פה, הרגשתי כאילו נותנים לי סתירה בפנים. הרגשתי מאוד קשה עם זה. זה היה מאוד מאוד קשה לסבול את זה, למרות ששם הם לא הבינו מה אני רוצה. ככה מדברים. אבל מי שלא רגיל, זה מאוד קשה עם זה. ואנו, כשאנו הורגים לאור מלא של הלך נפש, אנחנו לא מסתפקים באור מצומצם, אנחנו צמאים לאור גדול. ביותנו קשורים לאמונה ולכל דבר חוק ומשפט. הרינו מוכרחים לטפס ולעלות עד המקור שמשם האורה מלאה נשאבת. אנחנו לא מסתפקים באור מצומצם, חלקי. בין מצד כישורנו לעבר, בין מצד יחוסנו אל העתיד. כשאנחנו רוצים לדבר על גודל האור, אז יש לנו שני מקורות לצייר את האור. או העבר, שלמה המלך, כאור שבעת הימים, היה אור הלבנה כאור החמה, אור החמה יש שבעתיים כאור שבעת הימים, אז יש מפרשים כאור שבעת ימי בראשית, שחזל אומרים במדרש שהיה אור הגנוז מאיר מיום ראשון עד יום השבת, ויש אומרים אור שבעת הימים, כך כותב הרמב״ם, שהכוונה לשבעת הימים של חנוכת בית המקדש, שהייתה אורה כזאת בישראל. עם ישראל הרגיש כל כך גבוה באותם שבעת הימים של חנוכת הבית, שהאש ירדה מהשמיים והערפל כיסה, ראו הנה השם איתנו, בנינו בית והשם שוכן כאן איתנו. ראו כולם איך שאהרון נכנס לקודש הקודשים. עם ישראל היה מצב שהוא מסוחרר מרוב התלהבות. הייתה הרגשה, כל העולם בשלום איתנו, אין מלחמות, אין רעב, אין צמא. העושר היה עצום בארץ. כתוב ששלמה המלך שם את הכסף בירושלים כאבנים. ויש מפרשים שכמו שאדם רואה אבן, הוא לא מתכופף להרים אותה. היו רואים כסף, אף אחד לא מתכופף. היה כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה זהב. אף אחד לא התפעל מזה. יהודה וישראל, כאן כתוב במלאכים א' פרק ה', רבים כחול אשר על שפת הים, אוכלים ושותים ושמחים. שום חיסרון לא היה. בנוסף על כל זה, לראות את הגדולה העצומה של הקדושה שאירה בישראל, כשמתארים לעצמנו את הזמן ההוא, וכל מלכי הארץ באים לשמוע את שם החוכמת שלמה, מלכת שבא אומרת לשלמה, אשרי עבדיך עומדים לפניך, אשרי מי שזוכה להיות כאן כל יום. תאר לעצמנו שכאן לא רחוק היה אליהו הנביא. כן, איך היינו מרגישים? היינו מקנאים בשכנים שלו, שהם זוכים להיות שכנים של אליהו הנביא, לחיות בסביבה כזאת. בירושלים הסתובבו אלפים של אליהו הנביא, בזמן של שלמה המלך. בירושלים מלאה נביאים. ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים, והשם נתן חוכמה לשלמה ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. כל כך הרבה ברכה. זה צד אחד. בצד שני, כשאנחנו מתארים לעצמנו את העתיד, גדול יהיה כבוד הבית האחרון הזה מן הראשון. מה שיהיה בבית המקדש האחרון. והנה כבוד אלוקי ישראל בא דרך הקדים והארץ העירה מכבודו. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את קרובו לאמור דעו את השם. כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, כך אומר ירמיהו. איך תראה ירושלים אז? כל ילד בירושלים יהיה תלמיד חכם עצום. לא יהיה כאן מישהו שלא ידבר בדברי תורה. זוכר ששמעתי פעם את הרב עטיה, זיכרונו לברכה, הרב שעסק בקבלה, היה מחכמי המקובלים בירושלים, כמה עשרות שנים. הוא אמר, אתם חושבים שאני לומד קבלה כדי להיות מקובל? לא. הוא אמר, עוד מעט יבוא המשיח. מה ידברו בזמן המשיח? מה ילמדו אז? ילמדו הלכות? כל ילד ידע הלכות. שולחן ערוך, זה יהיה א' ב' של כל אחד. מה ילמדו גמרא? יהיה מישהו שלא יודע גמרא? ידברו חוכמת הנסתר. ואני ארצה להיכנס, ואני פוחד שיגרשו אותי, יגידו, זה אנאלפבית, הוציא אותו. אז כדי שיהיה לי זכות להיכנס לשם, לא בשביל להיות מקובל, אני רוצה שאני אוכל להבין על מה מדברים. אז כשאנחנו מתארים לעצמנו את הזמן של העתיד, הזמן הזה שאין בו מלחמות, ואין בו רוגז, ואין שנאה, ואין עוני, ואין מחסור, אין הפגנות של אוהלים, וכל מיני דברים שונים ומשונים, כל השטויות האלה לא קיימים בעולם. מה כולם מתעסקים? תורה, מצוות, וגדולה של תורה, וקדושה של תורה, וזה יהיה בית המקדש. להתקרב לבית המקדש, חז"ל אומרים, יש שאלות בגמרא, הגמרא אומרת, כשיבוא משה רבנו, אהרון הכהן יעבוד במקדש, ומשה רבנו אמו, אז נשאל אותו. כלומר, כשיעלו לבית המקדש, יפגשו את אהרון הכהן, את אליהו הנביא, אלה יהיו אנשים שמסתובבים כאן ברחוב. אנחנו נעיז ללכת ברחוב? נפחד ללכת. מי אנחנו רואים לפנינו? הם גדולים כאלה, הלל הזקן פתאום הולך בדרך. רבי שמעון בר יוחאי, כן, מי לא יסתובב כאן? רש"י יהיה כאן. אנחנו נדחק לפינה כשנראה את כל הגדולים האלה הולכים בדרך. כן, וכשאנחנו מבינים שזה יהיה העתיד של עם ישראל, כל הגדולים וכל הקדושים שרק שמענו עליהם, כולם יהיו כאן. כולם יחיו וכולם ילכו כאן, והארץ הזאת תתמלא באור של קדושת השם שאי אפשר לתאר. יש בספר זכריה, והיה הנכשל בהם בעת ההיא כדוד, ובית דוד כמלאך אלוקים לפניהם. היהודי הכי פשוט בארץ ישראל יהיה מדרגה של דוד המלך. דוד המלך של חצות לילה, קום להודות לך על משפטי צדקך. דוד המלך שכל החיים שלו זה שירה והלל לשם, שהגמרא בברכות אומרת שהרואה את דוד בחלום יצפה לחסידות. רק לראות אותו בחלום, בדמיון, זה כבר אפשר להגיע לחסידות. נו, אז מה יהיה כאן כשהנכשל בהם בעת יהיה כדוד? איך תראה הארץ הזאת? לזה אנחנו שואפים. לכאן השאיפות שלנו, ומכאן גודל הצער וההרגשה של חורבן בית המקדש, של מה שחסר לנו באמת, ולאן אנחנו באמת שייכים, לאן אנחנו באמת צריכים לעלות. ככל שנרגיש את זה יותר, אומר הרב, אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה והמצוות מצד מצב ההווה לבדו, מה אתה מדבר על דמיונות ותיאוריות? בהווה, הנה אתה מקיים ואתה לומד. אל תשמע לו, סימנו שלא חדר לתוך עומק העניין של צפיית ישועה. הוא לא מקיים ציפית על ישועה. ציפית זה לא רק ציפית, אלא צפית, לראות, להבין. מה זה העניין של הישועה? שרק בה תלויה גם כן שאלת פלפול החוכמה. חז"ל דורשים על הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן שעות חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרות. שאלה שאלות ששואלים את האדם כשהוא בא לדין של מעלה. והיה אמונה, נסעת ונתת באמונה. איתך, קבעת העיתים לתורה, חוסן, עסקת בפריאה ורבייה, ישועות, ציפית לישועה, חוכמת, פלפלת בחוכמה. אי אפשר להגיע לחוכמה אם אין ציפית לישועה. ציפית לישועה זאת ההקדמה פלפלת בחוכמה. כלומר, היסוד של שלמות, ההבנה של פלפול התורה. תורה שבעל פה היא מתוך ציפייה לישוע. ואם יבוא אדם ויגיד לך שאפשר בלי זה, אם יבוא אדם ויגיד, אני לא מבין על מה אתם מתאבלים בתשעה באב, מה יש? סך הכל חסר לנו כמה דברים, אבל יש לנו תורה ואנחנו לומדים ויש לנו כל מה שצריך. אל תאמין לו. הוא לא מבין בכלל. הוא לא יודע מה המשמעות של חיסרון. מה המשמעות של חסר שלמות כלל ישראל. תוך זה, בעזרת השם, שנזכה בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.